אנחנו בפרק הראשון של קהלת בפסוק י"ז. ויתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת עוללות וסכלות. ידעתי שגם זהו רעיון רוח. שלמה אומר, אני נתתי את ליבי לדעת חוכמה ודעת, וגם לדעת עוללות וסכלות. שני הצדדים. אחרי שעשיתי את המחקר של ידיעת החוכמה והדעת, ובמקביל את ידיעת העוללות והסכלות, ידעתי שגם זהו רעיון של רוח. כלומר, זה דבר בר חלוף, דבר בלי יסודות, דבר שאי אפשר לצפות ממנו לשלמות של דבר קבוע, דבר יציב. אז אנחנו נתייחס בשלב הראשון לפסקה הראשונה, והתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת עוללות וסכלות. יש לדעת חוכמה, שזה דבר חיובי, ויש דעת עוללות וסכלות, שנצטרך להבין מה חיובי בזה. אבל קודם כל, בשלב הראשון, מה זה ונתתי אל ליבי לדעת חוכמה? לדעת חוכמה צריך לתת את הלב? כלומר, אני אסביר מה קשה כאן. נתינת הלב שמבטאים ונתתי את ליבי, כמו שמדם נתתי, שמתי את כל מעייניי בדבר פלוני, התאמצתי, התייגעתי, השקעתי, אז מה זה נקרא נתתי את ליבי לדעת חוכמה? לכאורה זה פשוט, לדעת חוכמה זה הדבר הכי מתבקש מאליו שהאדם צריך להשקיע בו. למה צריך נתינת הלב מיוחדת בשביל שהאדם יגיע למסקנה שהוא צריך לדעת חוכמה? אני אפרש יותר. יש את ההשקעה בחוכמה עצמה, בלימוד עצמו. ההשקעה בחוכמה עצמה באמת מצריכה המון יגיע. אבל לא על זה מדבר שלמה. שלמה מדבר לא על ההשקעה בתוך לימוד החוכמה עצמה, אלא הוא מדבר בהשקעה לתת את הדעת לדעת חוכמה. כמו שאני מנסה לשכנע האדם על עצם המעלה והצורך בלימודים. בעצם, האם על דבר כזה צריך השקעה ונתינת לב מיוחדת כדי שהאדם יבין שבזה צריך להשקיע, ועוד אדם גדול כמו שלמה, ונתתי את ליבי? השאלה מובנת. כן. מה זה נתתי את ליבי לדעת חוכמה? המפרשים אומרים שאנחנו, כמעט הכל, כן? יש צדיקים נסתרים שאני מבקש מהם מחילה מההתחלה, אבל כשאנחנו מחפשים לדעת חוכמה בצורת ההסתכלות שלנו מה זה חוכמה, אנחנו לא מחפשים את החוכמה שעליה דיבר שלמה. כי שלמה מדבר על ביטוי לדעת חוכמה, לא ללמוד חוכמה, לא להחכים בחוכמה, לא להבין בחוכמה, אלא לדעת חוכמה. אנחנו יודעים שיש חוכמה, בינה ודעת. והדעת היא לשון התקשרות והתחברות, בשפה המודרנית שלנו, הפנמה. דעת זה להפנים את החוכמה עמוק, עדק, היטב, בתוכנו. לא סתם להפנים, להתחבר עם הרעיון, אלא להתחבר עם הרעיון על מנת לעשות. לא ללמוד על מנת איזושהי מטרה נוספת, אלא שהלימוד יהיה המטרה לכשעצמה. היום כשאדם הולך ללמוד רפואה, קשה מאוד לומר שהמוטיב המרכזי שלו בלימודים זה הצלת חיי אדם. או בצורה עדינה יותר, לימוד החוכמה לכשעצמו. הוא בוודאי מתכוון לעשות קריירה, מתכוון לעשות כסף, וכל הדברים האלה הם לגיטימיים, הם לא דברים רעים. אבל קשה מאוד יהיה לקרוא לזה, ונתתי את ליבי, קשה מאוד יהיה לקרוא לזה לדעת חוכמה. זה נקרא ידיעת החוכמה, אתה התחברת עם החוכמה לכשעצמה. סיפר לי חבר שלדאבונו הרב היה צריך להיפגש עם כמה וכמה רופאים ודוקטורים לצורכי רפואה. והוא שם לב לדבר מעניין. כידוע, כשאדם רוצה להיפגש עם רופא, אז הוא צריך להביא אם יש לו קופת חולים והוא לא משלם פרטי, אז הוא צריך להביא טופס 17 שמזמינים אותו להיפגש, ועל ידי זה קופת חולים תשתתף איתו או תשלם את הכל. אז הוא היה במצב כזה שהיה צריך בדיקות זריזות, מפני שהמחלה שלו הייתה צריכה אבחון מהיר. הוא אומר לי ככה, ככל שהרופא היה יותר גדול, הוא שם לב לדבר מעניין. הוא הגיע לרופא שהיה עולמי בתחום שלו, פה בארץ, היה עולמי בתחום שלו. והרופא מסתכל על התיק, ותוך כמה רגעים אומר, שלחו אותך אליי בטעות, לא אני מנתח את הניתוח שאתה צריך לעבור. ניתוח כזה לא עוסק בדיוק במה שאתה... נכון, אני עוסק בזה, אבל לא בדיוק, ועם כל זה הוא מילא את חוות דעתו, השקיע זמן ניכר, רופא כזה שאפילו לכתוב על המחשב לא כל כך, לא התחבר, עדיין כותב בעת, ואומר לו, טוב, עכשיו תיקש דחוף למחלקה ההיא, ותבקש שהם יטפלו, לא אני מטפל בזה. אז הרופא, החולה מסתכל ככה בעיניים, אומר לו, דוקטר, בשביל זה אני צריך לנסוע הביתה, ללכת לרופא משפחה, ולהגיד לו שייתן לי הפנייה למחלקה ההיא, ואז אני אוציא טופס 17, ואז אני אעשה תור. אז הדוקטור אומר לו, מה? תלך עכשיו. מה זה? אבל דוקטור, יש לי טופס 17 אליך, אין לי טופס 17. תוציא את הטופס 17 שלי, תיתן, ושיקבלו אותך היום שם. הוא הולך למזכירה, אז היא אומרת לו, הרופא אמר שתביא את הטופס 17, אני צריך ללכת למקום אחר. הוא אומר, רגע, הוא לא קיבל אותך? הוא קיבל. הוא לא, לא נתן לך, אני רואה בתיק שהוא מילא פה ועשה. נכון, אבל הוא אמר שאני צריך ללכת שם. טוב, אמר, אם אני אומר, הטלפון עושה את הדף, שולחת אותו. תוך כדי שהיא מדברת עם הרופא, האם אכן אמרת, אז הרופא הוא מבקש להגיד לפציינט, שאם הם לא ירצו לקבל אותך בגלל שהטופס 17 כתוב על השם שלי, אז תודיע לי, אני אבוא לצעוק עליהם. בדרך כלל, מי שמכיר את עולם הרופאים, ככל שהוא נעשה יותר חשוב, אז הגב שלו נעשה יותר זקוף. וגם כן, כל מה שקשור לצדדים מנהליים לא מעניינים אותו. הוא שייך רק ל... וזה לגמרי מנהלי, אבל היה אכפת לו מהרופא. זה דוגמה, ככל שהאדם גדול יותר, אז מה שחשוב לו זה העניין, שהאדם מתרפא, זה מה שחשוב לו. אבל למעשה, הרבה מאוד אנשים כשהם מתקדמים באיזשהו מקצוע, באיזשהו עניין, המטרה שלהם הגלויה, פרנסה. ואילו שלמה מדבר לדעת חוכמה, ידיעת החוכמה, בתהרתה, בשביל ידיעת החוכמה. דרגה שעומד בפני עצמה. מה הבחינה הזאת מביאה את האדם? יש פסוק שאומר לא לחכמים לחם. אדם שעוסק רק בחוכמה כמו שהיא לעצמה, בדרך כלל ההשתדלות שלו בשיווק העצמי שלו היא מאוד מאוד מעוטה, מאוד מאוד פחותה, וכיוון שכך אין לו פרנסה בשפע, משום שהוא לא כל כך מפורסם כמומחה. ובאופן טבעי, ככל שהאדם לומד יותר, ככה זה, הוא מרגיש שהוא קטן יותר. ועליו נאמר הפסוק שנלמד בשבוע הבא, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שהוא לומד יותר, הוא מרגיש יותר לא חכם. בהרגשה. נמצא שכדי ללמוד, בשביל ללמוד, צריך המון כוחות נפש. אתה גם מרגיש טיפש, ואתה גם לא מקבל כסף, ואתה גם לא מקבל כבוד. אז בשביל מה כל זה? אז צריך להיות בשביל זה אדם עם המון כוחות נפש. אז זה ונתתי אל ליבי. זאת אומרת, פה צריכה להיות השתדלות של נתינת הלב, התבוננות וחיזוק. מיוחד שהאדם חזק את עצמו, אחרת אין שום סיבה למה הוא ירצה להתקדם באותו התחום. התחום הזה לא מקדם לו שום דברים חיצוניים מעבר לחוכמה עצמה. אז זה הפתיח של הפסוק, ונתתי את ליבי לדעת חוכמה. עכשיו שלב מתקדם במשמעות של הפסוק הזה. שלמה נתן את ליבו לרמה הכי גבוהה של החוכמה, השקיע את כל מעייניו בחוכמה, ובסוף הוא מגלה שזה רעיון של רוח. זאת אומרת שאין שם כלום. לא מבין, השקעת את כל כולך בחוכמה ואתה מגלה שאין שם כלום? אז רשי מפרש, דרך אגב, היום הולדת של רשי, ככה נמסר, זה בשבוע של פרשת תרומה. ורשי זה ראשי תיבות של רבן של ישראל. כולם לומדים את רשי. מי שלומד חומש ומי שלומד גמרא, הוא המפרש המונומנטלי של עם ישראל. אז אנחנו זוכים ללמוד את הדברים שלו בשבוע שבו הוא נולד. אז הזכות שלו תגן עלינו גם כן. את התאריך לא יודעים, יודעים רק שזה היה בשבוע של פרשת תרומה. אז יש דבר עמוק שמפרש רשי על הפסוק הזה, ששלמה בא לומר לנו שבסופו של דבר, גם לחוכמה וברמה הכי העמוקה שלה, שהאדם לומד חוכמה לדעת חוכמה, עם בחינת הדעת של הנפש שלו, גם שמה יש בסופו של דבר שברון רוח. כלומר, אין בזה תכלית לכשעצמה, ועוד יותר, הרבה פעמים החוכמה בעצמה מטעה את האדם. שלמה רוצה להעביר כאן איזשהו מסר. שלמה המלך רצה להביא את העולם כולו לתיקון. שלם. מה שעדיין לא הסתיים עד היום הזה, הוא רצה בימיו כבר להביא את העולם לתיקון. לצורך התיקון הזה שהוא השתדל להביא את העולם, הוא התחתן עם 1,000 נשים. דרך אגב, שלמה המלך לא חי עם הנשים הללו במובן של איש ואישה לאורך ימים. זה היה פעם אחת שהוא נסע אותה, וזהו. זאת אומרת, כל אחת מאלה שהתחתן איתם, היה לה בית מדור לכשעצמו, והוא שוב לא ראה את פניה, חוץ מבודדות, אם זה בת פרעה ועוד. אבל מה עמד מאחורי זה מהבחינה הרוחנית? פה אתם דיברתם על הסכמי שלום, זה במובן הגשמי, ליצור ידידות של מלכים. אבל היה לו רעיון רוחני. הרעיון הרוחני היה מפני הוא האמין שהמלך, ככה על פי קבלה זה ממש ככה, המלך של כל עם ועם הוא כולל בנשמתיות שלו את העם כולו. ואיש שהוא מזריע תחילה יולד את אשתו נקבה. אז הבת של המלך היא התמצית שלו מבחינה רוחנית. וברגע שהוא נושא אותה, אז הוא בעצם מברר את אותה מדינה, מתקן את אותה מלכות, את אותו עם. זה היה המטרה שלו על פי הסוד. ובזה שהוא עשה את זה, הוא עבר על מה שאמרה תורה, לא ירבה לו נשים. התורה אמרה שאסור למלך לשאת הרבה נשים. שלמה ידע שהתורה אומרת ככה, והוא התבונן בפסוק, כתוב לא ירבה לו נשים, למה לא יסור לבבו. שלמה אמר, אני חכם, ואני לא יסור לבבי, אני אשא, ולא אסור, לא יסור לבבי. הקדוש ברוך הוא שמע את הרהורי ליבו של שלמה, והוא אמר, יעבור שלמה ועוד 1,000 כמותו, ולא יעבור דבר אחד מדברי תורה, ובסוף ימיו נשב יטו את לבבו, זה הפסוק. דוגמה לזה, זה דוגמה קלאסית לאדם שרצה לעשות, איך שאומרים בעברית מודרנית, איזשהו טריק בשביל להביא את העולם לתיקון זריז. זאת אומרת, לפי הסדר היה זמן, איך שהדברים מתגלגלים, גלגלי שיניים, גלגל אחד, מגלגל דבר שני. הוא רצה לעשות מין תהליך מהיר ולפעול את התיקון המהיר של כל העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, במקום שאנחנו באיזשהו שלב נצא ונתפזר בין האומות בכל מיני מדינות, היהודים, ושם הם יתקנו ויבררו את הניצוצות הקדושים שנפלו באותן מדינות, שלמה רצה לעשות את זה בבת אחת. בלי שאנחנו נצטרך לצאת לגלות. רצה לחסוך מאיתנו גם את השנים וגם את העמל. מה התברר? שאלוקים לא אוהב את החיפזון הזה ואת הסדר הזה. יש סדר איך שהדברים צריכים להתגלגל. צריכים ללכת, צריכים ללכת, אבל אתה לא יכול לגרור את הדברים שהם יהיו באופן מהיר יותר וזרז יותר. זה לא לרצון השם. זה נקרא דוגמה שהחוכמה, יש פסוק, החוכמה תחיה בעליה. מה זה תחיה? תוסיף חיים. כאשר מוצאים איזשהו פתרון לאיזשהו מחלה חסוכת מרפא, אז מרבים חיים בעולם. החוכמה, ההמצאה, גורמת שאדם יחיה יותר. אז ברגע ששלמה ניסה לעשות את ההמצאה שלו, הוא רצה בעצם לקדם את העולם בחיים יתרים, בתיקון העולם, ואז לא יהיה מוות בעולם, להחזיר את העולם למצב כמו שהיה בגן עדן לפני החטא. אבל אתה רואה שהחוכמה שלו בעצמה הביאה את הקדוש ברוך הוא להגיד עליו יעבור שלמה ועוד אלף כמותו, ואל יעבור דבר אחד בדבר תורה. מה זה יעבור שלמה? יעבור שלמה פירושו, נעביר אותו מן העולם. ושלמה היה אחד שנסתלק מן העולם בגיל צעיר, בגיל 50 ומשהו, נסתלק. זאת אומרת, שלמה קיבל כמין עונש על, על, על הסדר הזה שהוא מנסה להרבות חיים בעולם. זה לא היה לרצון השם. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גדע את הרעיון הזה שלו. זה מה ששלמה בערוב ימיו, כשהוא כתב את קהלת, לפי פירוש רש"י, זה מה ששלמה רצה להעביר לנו מסר. שתדעו שלא תמיד ההמצאות והטריקים וקיצורי הדרך מביאים להוספת חיים בבחינת החוכמה תחיה בעליה. לפעמים הם עושים בדיוק ההפך. לא רק שלא מרבים חיים, אלא מקצרים את החיים. הגמרא במסכת שבת מספרת על חכם אחד, רבי ישמעאל בן אלישע. חכמינו אמרו שבשבת, אחרי שהדליקו נרות, אחרי שהאישה הדליקה נרות שבת, בימים ההם הנר היה עשוי מכמין כלי חרס כזה, היו שמים בתוכו שמן, היה חור להוצאת הפתילה, היה עוד חור אחר להכניס אוויר כדי שלא יחנק השמן, והוא היה עשוי בצורה כמו ספינה כזאת, עם עלייה כזאת, ובחלק העליון שם היה הפתילה של הנר, ובחלק התחתון היה המצבור של השמן. כאשר השמן היה הולך וקלה, היה קורה שהפתילה הייתה מתחילה להבהב, ואז היו נותנים מין הורדה קלה של, 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 של כל הספינה הזאת, של כל הנר הזה, כלפי מטה, ואז השמן היה מתרכז לכיוון הפתילה, ואז היא הייתה חוזרת לדלוק יפה. חכמינו גזרו גזרה שמי שיושב בשבת ליד נר דולק, אסור לו לקרוא. יכול לשבת, יכול לאכול, יכול לדבר, יכול להסתכל על תמונות שיש על הקיר, אין בעיה. אבל אל תשב ליד ספר ותקרא. כי הספר לוקח לך את הריכוז המחשבתי שלך ואתה עסוק, ופתאום הפתילה תתחיל להבהב. אתה כרגיל ביום החול, אתה נותן מין עטייה כזאת עם האצבע כדי לקרב את השמן לפתילה, ואתה גורם לאיסור אבערה בשבת. זה חכמים אמרו, וזה הנימוק שהם נתנו. היה חכם אחד שאמר, שמעתי אותם, אני מספיק רציני ומספיק זוכר שהיום שבת, בפרט שפורסה המפה הלבנה ועוד, אני אזכור ששבת, אני אקרא ולא אתה. והגמרא מספרת שהוא קרא וידע. אז הוא רשם בפנקס שלו שכשיבוא בית המקדש, הוא יביא קורבן על זה. אבל הוא אמר אז בכאב, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא יקרא אדם כדי שלא יתה. פה בא הגאון מווילנה ואומר דבר מעניין. מה היה קורה אם חכמינו לא היו אומרים טעם וסיבה לגזרה? אנחנו גוזרים בכוח התורה שאסור לקרוא ליד נר. או לחילופין, הפסוק בתורה בעצמו שכותב לא ירבה לו נשים, שהמלך אסור לו להתחתן עם הרבה נשים. אז אם התורה לא הייתה ממשיכה לנמק למען לא יסור לבבו, אתה משמיטה את הנימוק, לא ירבה לא נשים. האם שלמה המלך היה מעיז להתחתן עם 1,000 נשים? אומר הגאון, לא היה מעיז. האם רבי ישמעאל בן אלישע, אם חכמים היו אומרים, לא יקרא אדם ליד הנר, פסיק, זהו. האם הוא היה מעיז לקרוא ולהגיד, אני לא יתה? לא היה מעיז. למה? הם אמרו, באופן שהם לא גילו לי את הטעם. כלומר, שיכול להיות 1,001 סיבות למה הם אמרו את זה, אז אני מכניע את הראש שלי, זה טבעו של האדם, שכל מה שמיסטי ולא ברור ולא ידוע, הוא מכניע את הראש, כי אני לא יודע איפה הגבולות שלו, איפה הקצוות שלו. אבל ברגע שנתנו לי טעם וסיבה לדבר, ואני בראש שלי קולט שזה כל הסיבה, זה הכל? קטן עליי. למען יסור לבבו? לא יסור לבבי. אני שלמה עם כל הרקורד העשיר שלי, אני רבי ישמעאל בן אלישע עם כל המוחין הרחבים שלי, לא אתה את הנר. יכול להיות שזה גאווה, אבל הגאון רוצה להדגיש, הגאון מבילנה רוצה להדגיש משהו, הוא אומר, תראו מה גרם להם לטעות. גרם להם הטעם, הסיבה נתנה להם את הטעות. מה זה סיבה? הסיבה זה היגיון. אם לא היה להם היגיון בעניין, הם לא היו חוטאים. הכנסת להם היגיון, ההיגיון עצמו יפיל אותם בפח. אז זה דוגמה לאותו מסר, אותו מסר ישיר שרצה שלמה להעביר לפי פירושו של רשי, לפי הפרשנות של רשי, והתנה ליבי לדעת חוכמה, ולבסוף גיליתי שמה, שגם זהו רעיון רוח. מה זה רעיון רוח? זה כמו מגדל קלפים כזה שמתעופף ברוח, שאין לו בסיס. אם הבסיס שלך זה חוכמה, לבד, כשאנחנו אומרים על בן אדם, זה בן אדם גדול. זו אישה גדולה, זו אישיות. אנחנו מתכוונים רק לשכל שלהם? נחשוב טוב, זה לא רק השכל. יש אנשים שאנחנו רואים והם גאונים ומצלחים, והם קטנטנים. זאת אומרת, אנחנו רואים ילד קטן, קטנטן, טיפש כולו. זאת אומרת, רגע, אבל הוא חכם, מה אתה אומר עליו טיפש? לא, הוא לא גדול במובן ה... אז על הגדלות הזאת אנחנו מדברים. החוכמה כמו שהיא לעצמה, היא רוח שמתעופף. אין לו שום דבר בסיסי שמחזיק את האדם באמת, במצבים קשים שעוברים עליו בחיים. החוכמה לבד, אין לה את העוצמה הזו. אבל החוכמה לכשעצמה עדיין תאונת שיפור, תאונת טיפוח. אחרי השלב הראשון, שלמה אומר, נתתי את ליבי, והסברנו את נתינת הלב, למה צריך נתינת לב, ואחרי נתינת הלב הגדולה שלו, בסופו של דבר זה ריאות רוח, הוא נתן את הלב על עוד משהו, שלמה, ודעת, עוללות ושכלות. אז גם על זה הוא אומר שזה ראות רוח, ועם זה אנחנו מסתדרים לגמרי, אבל מה זה התשוקה הזאת, ההשתדלות הזאת, דעת, שכלות ועוללות? איזה מטרה יש בזה? מה העליונות שיש בזה? מה אתה משתבח בזה? זה כמו... יש אנשים שכותבים מאחורי הספר שהם חיברו המחבר, נותנים תמונה של המחבר וכותבים למד במוסדות אלה ואלה, באוניברסיטה זו וזו. אחד מהפסיכולוגים היהודים הגדולים, אני חושב שזה היה אדלר, אז הוא בספרים שלו כותב שהוא למד ב באוסטריה, בווינה, אני לא זוכר איפה. וגם, אני חושב שהוא כותב שם שתי מחנות השמדה שהוא היה. הוא ראה גם את המקומות האלה כמקומות שלימדו אותו הרבה על נפש האדם. אז בסדר, זה מובן. אבל שהבן אדם יכתוב בפתח הספר, למדתי בפקולטה זו וזו, באוניברסיטה זו וזו, במקום זה וזה, וגם בבאר יעקב, באברבנאל. גם בבית משוגעים, גם בעוללות וסיכלות, גם בבתי מחזח ובריים ובפאבים. כאילו, זה הרקורד שאתה נותן לעצמך כדי שיקבלו ממך את רוב חוכמתך. זה מילת גנאי אתה מביא לעצמך. מה הסיבה ששלמה מוצא לנכון להגיד, אני גם נתתי את ליבי בחוכמה וגם בעוללות והסיכלות? במה אתה משתבח? חז"ל אומרים שכתוב בפסוק ותפתח האתון את פיה ואמרה לבלעם, למה אתה מכה אותי? ואז פתאום התגלה המלאך שעמד בדרך, אז שואלים למה האתון ראתה את המלאך לפני האדם? ועונים, מפני שהאתון אין לה שכל, בגלל שאין לה שכל אז אין לה פחד. בגלל שאין לה פחד, השם נותן לה לראות דברים שלבן אדם שיש שכל, הוא לא נותן לראות. לראות מלאך, זה לא כל כך רגיל, זה לא שגרתי, מי שלא רגיל בזה, אז מפחיד אותו. אז אדם לא רואה מלאך, אבל האתון יכולה לראות מלאך. עד שהקדוש ברוך הוא החליט לפתוח את העיניים של בלעם לראות. וזה דבר שידוע ביהדות, ויש ביטוי של חז"ל שהנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים. למה? בגלל שיש להם פחות שכל. זה הטעם הגלוי לעניין. ככל שהשכל הוא גדול יותר, כך היכולת לגלות לאדם מה שנקרא נבואה או עתידה או דבר כזה שעלול לבלבל אותו, להכניס אותו למין פחד, למין הרגשה לא נעימה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה ממנו כדי לא להכניס אותו בניסיון קשה. וכאן אנחנו מדברים על שלמה המלך, שהמטרה שלו הייתה לקצר תהליכים. הוא רצה לקצר את הגלות, הוא רצה לקצר. אז היה לו שתי אופנים איך שהוא ניסה לעשות את זה. בדרך השכלית, אחר כך הוא ניסה לגלות האם יש איזשהו דרך על שכלית שהוא יקבל איזשהו מסר איך עושים את זה בצורה טובה יותר. הדרך העל שכלית הזאת היא נקראת עוללות ושכלות. כלומר, דרך השיגעון, דרך השטות, דרך הסרת החוכמה, יש סיכוי שהאדם יקבל איזשהו מסר שבשעה שהוא מולבש בתוך מסגרות חשיבה רציונליות, הוא לא זכאי להם. שלמה ניסה את שתי האופנים. ניסיתי להגיע למסרים ולטקטיקות באמצעות השכל. וניסיתי להגיע לטקטיקות באמצעות הלמעלה מהשכל. ובשתי האופנים האלה, המסקנה שלי בסוף, שזה רעיון של רוח. זה לא שווה שום דבר. אבל קודם כל ענינו על השאלה מה הוא מצא בשכלות, מה הוא מצא בשטות. הוא לא מצא בשטות מעלה לכשעצמה, אבל הוא מצא בשטות יכולת להסתתר, להסתיר את החוכמה, לחסות את החוכמה, ועל ידי זה להיות כלי להשראה של משהו שהוא למעלה מהחוכמה. ובאמצעות הקבלה של המשהו שלמעלה מהחוכמה, לנסות לקצר תהליכים בבריאה. והמסקנה הייתה זה שאי אפשר לקצר תהליכים. הכל רוח, זה הפירוש הוא שהוא גילה למסקנה שכל, איך אומרים את זה? מגדל דמיוני או משהו כזה שפורח באוויר. אז הוא גילה שכל הצורות של קיצורי הדרך למיניהם לא שווים כלום, ואני אסביר למה. מה עמד מאחוריו? אם אנחנו מסתכלים על הבריאה כבעיה ללא פתרון, אז באמת לך תדע איפה אתה צריך לחפש את הפתרון של הבעיה הזאת שנקראת עולם. אבל ככל שהוא באמת נכנס לחיים ונכנס לעולם בתוך הסתכלות שהכל בעיה, ואיך לפתור את הבעיה לא יודע. אז עושים תחבולות ותחבולי תחבולות. באיזשהו שלב הוא גילה שהפתרון של הבעיה, והזכרתי את זה באחד השיעורים בחצי מילה, שהפתרון של הבעיה נמצא תמיד ליד הבעיה. זאת אומרת ככה, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים סיפרתי על על השמדאי, המלך של השדים, שרואה אדם שעומד על עומד על הקרקע ועושה קוסמויות למצוא ולגלות לאנשים את העתידות שלהם וכל מיני דברים העתידיים, והשמדאי מסתכל עליו וצוחק, ששואלים אותו למה, הוא אומר, הוא עושה קוסמויות לאנשים, מגלה להם עתידות וכל מיני דברים כדי לקבל כמה גרושים, והוא לא יודע שהרגליים שלו עומדות על אוצרות של 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 אוצרות עולם. ואם הוא היה קצת חופר, הוא היה מגלה אותם ולא היה צריך לעשות את כל את כל התחבולות כדי להשיג קצת כסף לאכול לחם. אז אני צחקתי. הנקודה, זה נקודה שביקש שלמה למסור. אני חיפשתי את האמת, וגיליתי שהיא לא נמצאת שם, היא נמצאת פה. זאת אומרת, היא לא נמצאת רחוק. אני חייב לומר שהתנועת נפש הזו היא קיימת אצל כולנו. כולנו בקטן שלמה כזה שיוצא לחיים ומאמין בלא נודע, חזק מאוד. והלא נודע נראה לו מאוד מבטיח. דווקא הלא נודע נראה לו מבטיח. והוא מנסה מתוך הלא נודע, וגם על זה הערכנו פעם בהזדמנות, הוא מנסה מתוך הלא נודע לגלות את את האושר שלו בחיים. הוא בטוח שהאושר הזה הוא האושר האמיתי. ובאיזשהו שלב, כשהוא מתבגר, אז פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, לא, האושר הוא לא נמצא שם, הוא נמצא כאן. זאת אומרת, ככלל, אלוקים ברא את הבריאה בצורה מסודרת, הוא לא ברא את העולם כבעיה, אלא הוא ברא את העולם כפתרון. והבעיות הפתרונות לבעיות נמצא קרוב. אנחנו דיברנו כמה פעמים על תוהו ותיקון. המושג תוהו והמושג תיקון. יש מחשבה שמקורה תוהו ויש מחשבה שמקורה תיקון. מחשבה שמקורה תיקון זה מחשבה בונה. מחשבה שמאמינה שאם יש לי בעיה, אז יש לה פתרון. מחשבה שמקורה תוהו, זה אם יש לי בעיה, אז לא, זה לא זה. יש איזשהו פתרון. אנחנו עוד נמצא את הפתרון. עוד נראה. זה מין תנועה של הדחקה כזאת, והחיפוש הופך להיות מטרה לכשעצמו. כי בחיפוש יש איזשהו שקרון, שקרון בכף, יש איזשהו, גם בקוף, אבל גם איזה מין שקרון חושים, שאתה, אני עדיין מחפש. ולפעמים קורה שהאדם כל כך נהנה מהשקרון הזה, שהוא בוחר לשתות את הסם הזה 70 שנה, 80 שנה, כל החיים הוא במסע של חיפוש. אדם כזה כשמגיע לעולם האמת, רוצים לתת לו גן עדן, אז נותנים לו גן עדן כזה, קוראים לזה עולם הדמיון. גן עדן כזה, תלך ותחפש את עצמך בתוך העולם של הדמיון. האושר שלך זה בחיפוש, אז תלך ותחפש את עצמך, בחיפוש אתה נמצא. זה בדור שלנו, כמה שזה דור, יש לו את המעלות שלו, אבל יש לו בנקודה הזאת מין, רבי נחמן מברסלב קורא לזה, שצריך לתקן את כוח המדמה, כך הוא קורא לזה. מה זה המדמה? הדמיון. שאנחנו חושבים אושר מסוים, זה האושר. יש לך בחור שנפגש עם בחורה, ו הוא לא מוצא שום סיבה, למה, סיבה הגיונית, למה היא לא מתאימה לו. הכל בסדר. אמא שלו שואלת אותו, מה הבעיה? לא מוצא חן בעיניך? מוצא אתכן. היא לא זה, היא בסדר. לא הייתה שיחה טובה? הייתה שיחה טובה. לא מצאתם דברים משותפים? מצאנו. למה אתה לא ממשיך? זה לא זה, זה לא מה שאני מחפש. זה יכול להיות גם בצד השני, רק שאני נתתי את הצד האחד, זה הפוך, זה בסדר. פגשתי אדם שנראה עם ראש על הכתפיים פעם, ושאלתי אותו, הוא לא עשה כלום עם עצמו. אז שאלתי אותו, למה אתה לא הולך, זה לא היה פה בארץ, זה היה בחוץ לארץ, שאלתי אותו, למה אתה לא עובד? אז הוא אומר לי, תשמע. אז אגות כזאת, אני אומר לכם, באמת לא שמעתי הרבה זמן. אומר לי, אני, אם אני הולך לעבוד עכשיו, נותנים לי $9 לשעה, זה היה לפני 15 או 17 שנה שדיברתי איתו. נותנים לי $9 לשעה. אני יודע שאני יכול להגיע ולקבל גם 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 $20 לשעה וגם $29 לשעה. אז אני הולך היום ועובד על $9 לשעה, אני מרגיש מבוזבז. אז כיוון שכך, הוא לא עושה כלום. אז זה 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 אנחנו עומדים וצוחקים, אבל באיזשהו מקום זה ככה. אם יבוא בן אדם ויגיד לי, יש איזשהו שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אבל שכחתי אותו. ואז אני אגיד לו, אני אגיד לך איזה שיר, זה הנה, זה וזה. לא, לא, זה לא זה. אגיד לו, אז זה זה. לא, זה לא זה. אז זה זה. אז אני תפוס, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה אמרת ששכחת אותו, איך אתה מספר לי שזה לא זה? התשובה היא שיש שתי סוגי זיכרון ושכחה. יש שכחה שפשוט נעלם ממני כל העניין, יש ביטוי, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. יש לא לזכור ויש לשכוח. לא לזכור זה כמו בסיפור עם השיר. אני לא שכחתי את השיר, הוא נמצא אצלי, כשאני לא מסוגל לשלוף אותו, הוא נמצא אי שם במערכת. אז לא שכחתי, רק אני לא זוכר. אבל יש האדם שכח לגמרי. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר ככה. כשבא בחור ואומר לאמא שלו, שהיא לא ישרה בעיניי. אז, ושואלים אותו למה ולמה ולמה, והוא לא מוצא שום סיבה, כולנו יודעים מה שכתוב בספר הזוהר, שאיש ואישה זה נשמה אחת, שהתחלקה לשתיים, אחר כך היא מוצאת את עצמה בעולם הזה שוב. השאלה היא, איך אתה חושב שזה צריך לבוא בגלוי? באופן של הדוגמה שהבאתי עם השיר, שאתה בעצם, אתה זוכר את הנשמה, אתה זוכר את השיר. אם יזכירו לך, אתה מיד תזכר. או שזה שכחה. אתה לא זוכר בכלל. המציאות היא שזה שכחה. בשידוך זה בטח שכחה. בשיר זה לא זכירה, אבל זה לא שכחה מוחלטת. כשבא בן אדם ואומר, לא זה אני מחפש, לא זה אני מחפש. אז צריך להגיד לו, עם כל הענווה האפשרית, אתה מחפש משהו שאתה מדמיין אותו, אבל לא דבר אמיתי שעומד מאחוריו דבר עם יסודות מציאותי. אתה מדמיין איזשהו דבר. זה רב נחמן אמר, צריך לתקן את כוח המדמל. זה, לפעמים הדמיון של האדם מטעה אותו. לפעמים הוא סגור על איזשהו דבר, והדבר הזה שעליו הוא סגור, הוא מבלבל אותו, עושה לו לא טוב, עושה לו לא מביא אותו לאיזשהו כביש עם מוצא, מביא אותו לכביש ללא מוצא. וזה מסר שבעצם תמון בפסוק הזה. כששלמה מחפש את עצמו, מחפש את האמת, בידיעה מושלמת של שכל, מצד אחד. ומצד שני הוא מחפש את האמת ואת הקיצור דרך, נקרא לזה, למעלה מהשכל. ובסופו של דבר הוא מגלה שהקיצורי דרך וכל הדברים הללו זה לא קיים בעולם האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא קיים במעשה אנוש ותחבולותיו. זאת אומרת, אני יכול לנסות לתקן את כל העולם באמצעות חתונה עם 1,000 נשים, אבל התוצאות לא יהיו תוצאות מוצלחות. לא יקראו לזה. לא רק שמה שאני רציתי לעשות לא מתממש, זאת אומרת, העולם, המשיח לא הגיע והעולם לא בא על תיקונו, אלא יכול להיות גם כן שההפסד שהוא נפטר בגיל צעיר, זה היה גם כתוצאה מיעבור שלמה ועוד אלף כמותו, ולא, יש ביטוי, את היעבור שלמה ועוד אלף כמותו, ביחד עם, עם הבחינת האלף שהייתה אצלו, יש בזה מחנה משותף, וזה לא היה לרצון השם, וזה לא היה התכלית המבוקשת, וזה לא השלמות של האדם. אז מה המסקנה, לפני שאני ממשיך, מה המסקנה כאילו בנפש האדם, מה שהאדם צריך לקחת לעצמו מוסר ממה ששלמה מלמד אותו, שאין לי שום בעיה לנסוע בכביש עוקף ובקיצורי דרכים כל זמן שלא עוברים בזה את החוק. זה לגיטימי וזה נחמד. אבל כאשר אתה יוצר את קיצורי הדרכים, השכל או העל שכל, החלום בלילה, הפנטזיה, הדמיון, עדיף שתיקח את הרגליים מהכיוון ותתרחק. למה? חז"ל אומרים שאדם שומע דבר חוכמה מרבו, הוא מבין אותו בשלמות אחרי 40 שנה. הוא מבין, אבל יש דרגות בהבנה. ההבנה הכי גבוהה אחרי 40 שנה. אבל אם יש אדם אחד שהבין את הרעיון הזה, הוא, נניח אדם זקן שעברו עליו 40 שנה, והוא הבין את הרעיון כמו שצריך, והוא מוסר לי אותו, נכון להיום, ואני צעיר, שומע אותו פעם ראשונה, הוא יכול להביא אותי היום להבנה כמו אחרי 40 שנה. וזה הנהגה חכמה לשמוע מוסר ממה שהתנסה בן אדם, וללמוד מניסיונם של ראשונים. אז יש לנו את הניסיון הזה של שלמה. שלמה אומר שהפתרון הוא פתרון טבעי שבא בהשגחה פרטית. יש אנשים, היו קוראים לזה פעם הקפריזה של הפריץ, שהוא רוצה לבנות את הנניח, את הארמון שלו, על השפיץ של הסלע של יד הנהר, כשרוב הבית יהיה באוויר ורק מעט, משהו כזה מוזר כזה, ואז הוא ירגיש נחת וסיפוק. ואילו התורה אומרת, לא, לא זו הדרך שאתה תחפש לעשות משהו הכי משונה בצורת הקיום של הדברים, אלא אדרבה, שהדברים יעמדו בצורה הכי בסיסית שלהם והכי יציבה שלהם, זה רצון השם, זה הדבר ההגיוני הפשוט. יש אנשים שעד שלא יבוא הדבר במין עיתוי מאוד 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 לא מתוזמן ומאוד מאוד לא הגיוני, אז הם לא יאמינו שזה בשבילהם, שזה מכוון אליהם ושזה ההצלחה שלהם. בא אליהם בן אדם, נותן להם איזשהו הצעת שיווק, הצעת דירה, ופשוט, חד וחלק. לא נראה לי. הוא ילך, יסתובב בעוד 10 מקומות, בעוד 10 זה, ועוד, אולי מישהו, איזה משהו אנטיקה מוזר, משונה, אולי שם אני נמצא, אולי שם ההצלחה שאני נמצאת. השלמה אומר, לא. אל תחשוב, זאת אומרת ככה, אני לא בא ואומר שאף פעם, אני יודע מה ש... לא, הפירוש הוא שאף פעם אתה לא תמצא את התרופה באי שם. לפעמים זה גם יקרה. מה שנקרא, ממרחק תביא לחמה. לפעמים. אבל גם במקרה זה, שזה קורה, זה כאשר האדם המרחק הוא כבר לא מרחק בשבילו. הוא כל כך הרבה הסתובב עד שהרחוק כבר נעשה לו קרוב. כאשר דברים קורים ומתרחשים בסדר הרגיל שלהם, הם בסדר הטבעי, התורה על הרוב תדבר, הם קורים בתזמון פשוט, ישיר, הגיוני, וצריכים רק דבר אחד, לא להיות טיפשים ולהעיף אותו, לא להיות עקשנים ולסלק אותו. אני רוצה להמחיש את זה בסיפור יהודי, סיפור שהיה, אבל הוא ממחיש טוב את מה שאנחנו מדברים. אולי המושגים קצת רחוקים מאיתנו, כי אנחנו אנשים שפעם היה יהודים שאצלהם המושא והשאיפה הייתה לזכות לגילוי אליהו. והיה ידוע, כפורסם בין האנשים ששאפו לעניין, זה אם אדם נשאר ער אלף לילות רצופים ולומד תורה, אז הוא יזכה שיתגלה אליו אליהו. טוב, אז היה אדם אחד שהלך לרבו, וממנו הוא קיבל את הסגולה הזאת, שאם תשאר אלף לילות ער, רצוף, אליהו יבוא ויתגלה אליך. אותו אדם עשה מסירות נפש גדולה, אתם יודעים מה זה אלף לילות, וביום הוא גם כן לא ישן כל היום. הלך לעבודה, רק ישן מעט. אלף לילות, הגיע הלילה האלף. וכמו לאח איס, הוא כל לילה היה נשאר בבית הכנסת, ולומד כל הלילה. כמו בלאחיס, האנשים מתמאמרים מללכת מבית הכנסת. והוא מגיע 12 ו-12 וחצי ואחד, עדיין יש מתמידים כאלה שנשארים, והוא מבין שבצורה כזאת אליהו אליו לא יתגלה. ולכל הצרות, בסוף הלילה, בסוף אחרי שכולם מתפנו לבתיהם, מגיע איזשהו אדם אחד עני, עם שק על הכתפיים, ובדיוק הוא מגיע בגלל שירד גשם, והוא שם את השק שלו, והוא מתכוון ללכת לישון פה עכשיו. הוא תופס פחד, הוא אומר, אלף לילות הולך לעזאזל, הלילה הזה אם הוא לא, אני צריך את בית המדרש ריק פה. אז הוא לוקח את העני הזה, הוא אומר לו, תעשה לי טובה, תלך מפה, קח כמה כסף שאתה רוצה, לך מפה, אני רוצה לישון, אבל אין לי איפה לישון, לך אליי הביתה, תישן שם, אל תישן פה, לך, אבל לא נעים לי אצלך בבית. בסופו של דבר בית המדרש נשאר ריק, ברוך השם, מתחיל לחכות, עוד מעט יבוא אליהו. אחרי כמה רגעים נשמע דפיקה, אני צועק שהוא לא מצא מקום, תפתח את הדלת, הגשם יורד, אני לא יודע מה לעשות, תעזוב אותי, תעזוב, גמרנו, לך, יש אקדש ברחוב ההוא, ברחוב השלישי, ברחוב החמישי, לך שם, תמצא לך בית כנסת, זה לא מקום לקבצנים, לך שם. קיצור, עבר הלילה ואליהו לא בא. במחרת בבוקר הוא הולך כולו כאוב לרב שלו, הוא רק פותח את הדלת, הרב שלו מסתכל עליו ככה, אומר לו, אליהו היה אצלי אתמול, אמר שרצה להיכנס אליך, אבל לא נתת לו להיכנס. אז אני אומר, אנחנו כולנו נמצאים בבועה הזאת. מה קרה לאותו אדם? אליהו של הדמיונות, עם הזקן הלבן, והפנים המהירות, ואני לא יודע עוד מה. רק לא איזה אני עם סק ועם נדמה לנו שהוא איזה דוחה. רק לא זה. מישהו התחייב לך איך הוא נראה? ראית פעם תמונה שלו? בעיתון עדיין לא שמו תמונה. מאיפה אתה יודע איך שהוא נראה? מאיפה אתה יודע? אבל זה התנועה. אם זה כך מצויר אצלי בדמיון, אני סגור על זה. אנחנו כולנו מדומיינים ברמה זו או אחרת. זאת אומרת, יש איזשהו דבר שהאדם סגור עליו, ומזה רוצה להוציא אותנו שלמה. שלמה אומר, תשמעו חבר'ה, אני עשיתי קיצורי דרך, הלכתי עם החוכמה, הלכתי למעלה מהחוכמה, הכל רעיון רוח. אתם יודעים מה זה רעיון רוח? זה לא יציב, זה לא בריא, זה לא הגיוני, זה לא מושתת. זה כמו שאומרים, אתה הבסיס של עצמך. אתה לא יכול לעשות סולם גנבים לעצמך, אין דבר כזה. אתה לא יכול לטפס על בסיס שאתה יצרת, אתה צריך בסיס יציב, אחר. אתה לא יכול לבנות על דמיון שלך בלבד. אז זה מסר חשוב מאוד, אנחנו נמצאים עוד מעט בפתחו של חודש אדר. חודש אדר זה ראשי תיבות אמונה, דמיון, רעיון, נכון? מצוין. אבל האמונה צריכה להיות בדבר אמיתי, כדי שהדמיון לא יהיה דמיון תעתועים, ושהרעיון לא יהיה רעיון של רוח, כמו שאנחנו לומדים עכשיו. הפסוק פה מסיים רעיון רוח. הרעיון צריך להיות אמיתי, אמונה בדבר אמיתי, יסודי, תורני, אלוקי, מולידה דמיון אמיתי, מולידה רוח אמיתית, נוסחת רוח אמיתי. אבל כאשר הדמיון הוא לא אמיתי, וכאשר היסוד הוא שקרי, אז גם הרוח הופך להיות בניין קלפים שמתמוטט בצורה לא יסודית. אני רק אסיים בנקודה שמופיעה בחסידות, מספרים על אחד מגדולי החסידים של הרבי הרש"ב, שבא אליו ואמר לו שהוא שמע שאם מתענים, שוב, אנחנו דיברנו על גילוי אליהו, היו בדור, לא בדור הכל כך רחוק, בדור של הרבי הרש"ב, היו אנשים שרצו להתענות תעניות, התענית היא מכפרת על עוונות, אז אם אתה מתענה יום אחד לפני ערב יום כיפור, אחר כך יש לך ערב יום כיפור שאוכלים בו, מתכוננים לצום, אחר כך יש את יום כיפור מתענים בו, אז סך הכל, תענית כזאת היא, לפי ספרים מסוימים, יש לה חשיבות כאילו האדם מתענה 1,080 תעניות. אז הוא בא לרבי הרש"ב עם המון המון שמחה והמון המון התפעלות, ואמר, מה הרבי אומר על ההצעה הזאת? נתענה יום אחד לפני ערב יום כיפור, אחר כך נאכל בערב יום כיפור, ביום כיפור לא נאכל, הכל, יהיה לנו 1,080 תעניות, זכות מאוד גדולה. אמר לו הרבי הרש"ב, אני לא מחפש פרנסות, זה היה הביטוי שלו, לא מחפש פרנסות, הלוואי שלא נפסיד. אז מעולם תהו מה הכוונה של מה שהוא אמר. מה זאת אומרת? יש לי פטנט. למה אתה צוחק? יש פטנט, זה כתוב בספרי קודש. מה לא טוב? לפי מה שלמדנו היום זה מאוד ברור. יש עבודת השם נכונה וסבירה וסדירה. ויש עבודת השם של קיצורים. תתענה יומיים, 1,080 תעניות, זה מגדל פורח באוויר. שלמה המלך מלמד אותנו שהיסוד של העבודה זה עבודה סדורה, יציבה, בנויה, ולא לחפש פרנסות. זאת אומרת, יש פרנסה צריך. לחפש פרנסות זה לחפש מין דבר שהוא מעבר לכביש, לא מה שעומד לך ישירות. דבר שנמצא, תמיד ההוראה של הרבי גם בנוגע לפרנסה הייתה, אל תעזוב דבר לפני ש... אל תעזוב דבר על סמך שיהיה לך משהו, איזו הצעה שמציעים לך, עד שאין לך דבר ברור, אתה לא עוזב את הדבר הקיים שיש לך. למה? זה לא סתם הצעה הגיונית, אלא זה הצעה אלוקית. זה לא סתם פשוט. יש לך בידיים, אז מה אתה הולך ומחפש ציפורים על העץ? יש לך ציפור אחת בידיים, שמור עליה. יש פה מעבר לזה. כאשר יש לך דבר ביד, זה אלוקים נתן לך. מה שאתה מבקש, אנחנו לא בטוחים שזה אלוקים. אולי זה הסגן שלו, שזה אתה. עדיין אין לנו הוכחה שזה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, דורשים ממך, מבקשים ממך, תלך על הבטוח, תלך על, על הרצון האלוקי הוודאי. ואחר כך, כאשר יתברר לך שהרצון האלוקי היה דבר נוסף, שתעלה בדרגה נוספת, הביטחון הכלכלי מוכיח את עצמו על דבר נוסף, על הצעה חדשה, בבקשה, עד רבה, זה טוב להתפתח, זה טוב להתקדם, זה חלק מהקידום של העולם, אבל אל תעזוב דבר לפני שיש לך דבר בריא, מבוסס, כי אתה לא יודע אם הדבר העתידי הוא אלוקי או לא. אני הייתי אומר את זה בצורה קשה. היה חבר שסיפר לי שהוא התגרש. הוא סבל, הוא התגרש. ועברו כמה שנים, וגם הוא וגם גרושתו לא התחתנו עם מישהו אחר. ופגש אותו איזה אדם אחד, איזה בבא, ואמר לו, זאתי שלך, לא יהיה לך מישהו אחר. והוא כולו אחול. הוא אומר לי ככה בכנות, עברו כבר 10 שנים מאז שהוא התגרש. אומר, בשעה שאני התגרשתי, זה היה לי כל כך ברור, שגם אם אני אצטרך כל החיים להישאר כך, אני אשאר כך. אז זה בסיפור של זוגיות, זה הצד השני. לא כאשר מצאתי אהבה אחרת, איך שזה נקרא, זה לא על פי תורה. כל זמן שאדם, לא, איש או אישה, לא יתגרשו, הוא לא יכול לעשות עסק עם מישהו אחר. אבל אם יש לו תנועת נפש כזו, שהוא בטבעו, או היא אומרת, אומר, אני הייתי מוכן אפילו להישאר במצב כזה, ולא במצב כמו שהוא עכשיו, אז, 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 אז על זה נכתבה מסכת גיטין. נו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו שנצא מהדמיון, כי כולנו בתוך הסירה הזאת. בזה, בזה, וזה, בזה, וזה, בזה. שנצא מהדמיונות ונכניס לעצמנו דמיונות נכונים, דמיונות אלוקיים, דמיונות אמיתיים, דמיונות בונים, דמיונות כאלה שיש בהם עתיד אמיתי, נכון, ריאלי, יציב, אלוקי. ואז בעזרת השם הם לא יישארו דמיונות, הם יתממשו. רק מה, שכשהם ילכו ויתממשו, אל תפחדו. יש כאלה שמפחדים, כי הם צריכים תמיד להיות בהרגשה שזה יכול להיות הלאה, יכול להיות הלאה, יכול להיות הלאה. אולי יחכה לי משהו אחר יותר טוב מעבר לכביש. לא מחכה לך שום דבר מעבר לכביש. תאמין בהשם שאם זה בא, זה רצון הבא.